אנחנו בפסקה א', עמוד 88. כמו כן הדבר נוהג בחיים ובמוות. כן? מה שדיברנו על זה שאין רע מוחלט בעולם. יש דברים בעולם שבעולם מושגים האנושי נתפסים כרע, וביחס לעניינים האלה נכון שהאדם באמת יניק את עצמו באופן שהוא מתרחק מאותה דברים שהוא תופס אותם כרע. אבל אין רע מוחלט. זאת אומרת, יש סיבה למה הקדוש ברוך הוא כלל את העניין הרע הזה בעולם, הרע במושגנו. ולכן, התנהלות של האדם, שמה שעומד מאחריה, זה מין אמירה כזאת שיש דברים שהם רע מוחלט, שאין לו מקום וכולו, זה דבר שהוא חרף עושה. זה כמו לקלל כלפי מעלה הדבר הזה. כמו כן, הדבר נוהג בחיים ובמוות. אנו רואים את החיים טובים. והפעולות השלמות שהחיים עושים ממלאות את לבבנו, אור ותפארת. כן, ככה זה באופן כללי, נכון? לחיות, זה חיות, כן? זה חיים, זאת חיות, כן? שמחה, וזה. זה מלא את הלב. משלים את האדם, כן? כשאדם פועל וחי בצורה נכונה. ואז זכור, מסתכלים על המוות, מה זה מוות? מוות, זה ביטול המציאות. מוות, זכור אחד שחור, שאלוקים ברא אותו, ובאמת אין לו שום פשר ואין לו שום סיבה, והוא כל כולו רק רע. רע מוחלט. אל יחשוב האדם, כי למוות אין כל תעודה, שאין לו מטרה. כי אם הוא חיסרון מוחלט, מאחר שאין בו אותה השמות שאנו מכירים בחיים. למה אנחנו תופסים בו אותו כחיסרון מוחלט? כי את אותם עניינים שיש במציאות החיים, כן, שזה התנועה והחיוניות וכל מה שזה כולל, במציאות של מוות אין, כן, מוות, בוא ניקח את הגוף של האדם לאחר מותו. מה יש פה? סתם חומר כימי כזה. כן, בוא נשווה את זה לאדם החי, לאדם שפועל, לאדם שיוצר, לאדם שחושב. הגוף הזה הוא סתם אבן דוממת, לא נשאר ממנו שום דבר במובן של איזושהי פעילות, איזושהי משמעות. אז לכן זה נתפס בעינינו כרע מוחלט. אומר הרב, לא כן הדבר. כי יוצר כל התברך שכל אשר עשה הוא טוב מאוד, לא יעשה דבר רע מוחלט. אין דבר כזה. הרע הוא יחסי. מה זה יחסי? כוונה במושגנו, כמו שערכנו אתמול להסביר כמה מושגים שלנו ממש ממש מצומצמים בכמות, באיכות ובפרספקטיבה. על כן צריך להשכיל, כי גם למוות יש תעודה ותכלית, יש מטרה. ועל זה אמרו חכמנו ז"ל, והנה טוב מאוד זה המוות. אם כן, יש מקום במציאות ששביתת פעולות החיים, גם היותר שלמות שבהן, כקיום המצוות ותלמוד תורה, צריך לומר, היא גם כן שלמות. זאת אומרת, יש הקשרים שבהם זה שמגיע הזמן מות האדם מכל מיני חשבונות של הקדוש ברוך הוא. כי עכשיו כלפי אותו אדם, כן, טוב מותו מחייו. כשמגיע החשבון, הזמן הזה, אז זה מה שצריך לקרות. כן? זה גם כן שלמות. זה שזה שובט מכל העניינים האלה, זה השלמות. בואו ניתן דוגמה. תיקחו את השבת. פה אנחנו יכולים לחוש את השלמות. השבת שאנחנו פעם בשבעה ימים אנחנו שובטים יום אחד. נכון, אדם שמסתכל בחוץ, אומרת, שמה, מה אתה עושה? אתה משבית את כל המשק. אנשים לא עובדים, לא קמים בבוקר. אתה יכול לצייר הרבה מאוד תופעות לא טובות, ולו רק מעצם זה שכל הדברים הטובים שקורים במהלך ששת הימים לא קורים בשבת. כל כך אפשר להתייחס לזה. אבל כולנו יודעים שהשביתה הזאת היא מאוד מאוד נחוצה. אפילו היום במושגים האנושיים אנשים מבינים אותו. אפילו מושגים אנושיים. כן, המושג האמיתי של השביתה הזאת זה הקדושה, זה כבר מושגים עמוקים יותר מאשר המושגים הפשוטים האנושיים. אבל אפילו במושגים הפשוטים האנושיים, אנחנו מבינים שצריך את השביטה הזאת. יותר מזה, העמים, עד כדי כך הם הבינו את הדבר הזה, כן, בהתחלה זה יום ולילה לא ישבות, אולי ימי שבתון, עד כדי שבכל האומות המתוקנות יש בחוק יום שביטה. יש בחוק, בכל האומות המתוקנות יש יום שביטה. זאת אומרת, מעסיק שירצה להגיד, אני רוצה להוציא יותר תפוקה, ויש לו 1001 הסברים למה העסק שלו צריך לעבוד 7 ימים, בכל המדינות המתוקנות, זה לא עומד במבחן משפטי, הדרישה הזאת. העובד שיגיד, אני צריך את יום השביטה, אני רוצה שביטה. העובד יצדק, הוא לא יכול לחוף אותו לעבוד ביום השבתון. לא משנה כרגע אם זה השבת שלנו, זה שהוא יום אחר. עכשיו, העולם לא חשב ככה, נכון? איך הוא תפס את זה בהתחלה? הוא תפס את זה קטסטרופה. מה זאת אומרת? אתה לא משביט את הכל, אתה לא נותן לפעול, אתה לא נותן... ועוד בחוק אתה... אתה שם את זה גם בחוק, מילא, אם תפרסם את הרעיון, מי שירצה יקבל אותו, מי שלא ירצה יקבל אותו, שכל עושה מה שמתאים לו. אבל אתה בחוק אתה כופה על שביטה, אז המציאות לאט לאט לימדה את בני האדם, שיש בזה הרבה הרבה דברים שאוהבים בעצם השביטה הזאת. עכשיו, השביטה בגדול, אפשר לקחת את זה גם מתופעת השינה, נכון? גם שינה לכאות, תגיד, אתה מפסיד זמן פעילות, בגלל שאתה ישן, אתה לא לומד תורה, אתה לא עושה מעשים שאתה יכלת לעשות אותם. כן, לפעמים יש אנשים, יש בחורים צעירים, שאומרים, טוב, יאללה, בוא, אני עכשיו אצמצם את השינה שלי וזה 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 וזה. הם לא מבינים שהם מזיקים לעצמם, גם בנפש וגם בגוף. ואחרי שהם מבינים בשכל, זה לא רק כיף לישון, זה שזה כיף, זה כמו שזה כיף לאכול, כן? זה דברים נחוצים. זאת אומרת, אתה מבין שהשביטה הזאת, השביטה הזאת, אי אפשר בלעדיה, למרות שלכאורה אתה מפסיד הרבה, אבל זה רק לכאורה. כך גם השביטה הכללית של החיים, דהיינו מוות, זה שביטה, זה לא ביטול החיים, זה שביטת החיים במשמעות שאנחנו רגילים לראות את הדינמיות שבהם דרך החיוניות שמפעילה את הגוף. זה מושבת. ויש חשבון אלוקי שהדבר הזה הוא נצרך. על כן, בעומדו בבית הקברות, כשאדם נמצא בבית הקברות, שם לא יעסוק בתורה מצוות. להראות שיש כאן מקום במציאות שימות אחרת, שלא בגדרנו ולא משיגים אותה. כן, מה זה הלעג לרש חרף עושהו? זאת אומרת שאתה לא מכיר בערך המוות. ערך המוות זה לא שאנחנו עכשיו ג'יהאד אסלאמי. ובודדים מתאבדים. אנחנו צריכים לשמור על חיים ואפילו על חיי שעה ואפילו על חשבון חילול שבת ומאמצים אין ספור של הרופאים כדי להציל את הבן אדם לחיי שעה. לשם התורה שלנו מחנכת. לא להתאבדויות ורחוקים כרחוק מזרח ממערב מעניינים כאלה. ונעשה את הכל כדי שאתה יחיה עוד שעה. אבל כשמגיע הזמן על פי החשבון האלוקי, אנחנו לא מנסים עכשיו להציג את התיאוריה שלנו, שבעצם יש פה איזה מחדל, ובעולם יש עכשיו איזשהו חידלון שיש את הדבר הזה. אין לנו מה לעשות, אבל מה לעשות שאצל הקדוש ברוך הוא יש דברים כאלה שהם רק הורסים, כן, ככה אדם יכול, זה חרף עושהו. אלא אנחנו מבינים שיש ערך לזה, בעיקרון. אנחנו לא מבינים מה בדיוק הערך. ואם עשה כן, הוא מראה שהמוות הוא חיסרון נחלתי, ושאין מקום כלל למציאות מעלה של שביטת פעולת החיים. כן, זאת אומרת שאין בזה. עליו הכתוב אומר, לועג לרש חרף עושהו. כי צריך להראות שלמות העושה העליון יתברך בכל תארי המציאות. אם כי גבו דרכיו מדרכינו, ומחשבותיו ממחשבותינו. כלומר, אנחנו צריכים לצאת נקודת מוצא שכל מה שכלול במציאות, הוא כלול ברצון האלוקי, זאת אומרת, יש לו באיזשהו הקשר ערך אידיאלי. אנחנו לא צריכים להבין? בסדר? אמרנו אתמול, יש המון דברים שאנחנו לא מבינים אותם. כן, הלאה. אתם יודעים שככל שהמדע יותר מתפתח, בני אדם מבינים שהם לא מבינים. ככה זה. זאת אומרת, מצד אחד החיים שלנו נהיים יותר קלים מבחינה פרקטית, ויש יותר ויותר חלקים של המציאות שאנחנו מתחילים להבין אותם, אבל מצד שני משתרשת בנו יותר ויותר התודעה שאנחנו כנראה אין בכוחנו להבין. וככה זה, ככל שאדם יותר ויותר מבין את אשר לפניו, הוא מצד אחד מתפתח בהבנה, מצד שני הוא מתפתח בתובנה החשובה ששמה את היכולת שלנו במקום הנכון. אנחנו לא יודעים דעת עליון ולא מכירים כל דבר, ואפילו את הדברים שנראים לנו פשוטים וברורים וברי השגה, גם אותם מתברר לנו שאנחנו באמת לא מצליחים להבין, כן, עד הסוף. כן, הלאה. דרך שאמרו בעצמות, כך אמרו בספר תורה, אבל בוא נראה, אנחנו לא נראה את הפסקה, אבל בוא נראה את הגמרא. תנו רבנן אומר את הברייתא, המוליך עצמות ממקום למקום. כן, בזמנם היה דבר כזה שהיה קבורה זמנית. אדם היה נקבר למשך 12 חודש במקום מסוים, ולאחר מכן היו מוליכים אותו לקברי אבותיו. כן, זאת אומרת, היה חלקות קבר משפחתיות כאלה, אבל לא מוליכים את כל הגופה. זה תופס הרבה מקום. מוליכים רק את העצמות. זאת אומרת, היו נותנים מלכתחילה, ככה זה היה. נותנים לגוף להירכב, כן, ואחר כך מה שנשאר זה רק עצמות, עצמות לא תופסות הרבה מקום. ואת העצמות מעבירים למקום אחר, קוברים אותם. והיה באותו מקום קבורה של הבני משפחה, של כמה דורות של אותה משפחה, ככה קוברים באותו מקום. תחשבו על הרעיון של מערת המכפלה, זה רעיון דומה, נכון? יש שם האדם הראשון וחווה, נכון? זה האנשים הראשונים באנושות. אחר כך מי יש לנו שם? אברהם ושרה. זה מעל 2,000 שנה אחר כך, נכון? אברהם ושרה זה 2,000 שנה אחרי האדם הראשון. אחר כך זה יצחק ורבקה. כן? זה בערך 100 שנים אחר כך. אחר כך שנו את יעקב ולאה. גם כן. פחות. אבל הדבר הזה שיש מושג של קברי אבות, אנחנו לא מכירים אותו כל כך. אז לכן הם היו לוקחים את העצמות, איך מזיזים אותם בכל מקום, אז לא, אין את המיניבוס של חברה קדישה. חמור. זה הייתה המציאות שכחה. אז מה עושים עם העצמות האלה? אומרת הגמרא, לא יתנם בדיסקי, יתנם על גבי החמור, לשים אותם בסק על גבי החמור, וירכב עליהם. שנוהג בהם מנהג ביזיון. ואם היה מתיירה מפני עובדי כוכבים או פליליסטיים, מותר. כן, זאת אומרת, מותר לו לרכב עליהם. דרך שאמרו בעצמות, כך אמרו בספר תורה. כן, שאסור לשבת על ספר תורה. זה ודאי ביזיון. אבל אם אין ברירה, כי הוא מתיירה מפני עובדי כוכבים פליליסטיים, אז זה מותר, כי זה כבוד הספר, וזה שהוא יושב על גבי הספר כדי להציל אותו מביזיון גדול על ידי הליסטים וכו'. טוב, עד כאן.